הקושי השני שנפעלנו עליו זה איך מתמודדים עם הבדידות. יש איזו תחושה של בדידות וצריך להבין מה זה בדידות, איך מתמודדים איתה. כן, הפסוק מביא לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. כשאנחנו לבדנו יש איזה כאב, אומר הראש בפירוש שלו על בראשית, שבכל מקום שיש מצב של בדידות, של להיות לבד, אין טוב. כן? לא טוב היות האדם לבדו. אין בזה דבר טוב. ולעומת זאת, כשאדם מורכב, כמו שאמרנו בכל השיעורים בשנה שעברה, כשיש חיבור בין זכר ונקבה, יש טוב. מצא אישה, מצא טוב. ואומרת הגמרא ביבמות שיש הפרדה, אז חסרה שמחה, ברכה, טובה, כבוד. כאילו, כל מה שיש לו איזו תחושה של בריאות והתעלות חסרה כשיש בדידות. אין ערך עצמי, אין שמחה, אין תחושה של שפע, אין טוב. המדרש בקהלת רבה אומר שאפילו אין בחירה, אין צלם אלוקים. מה הכוונה? זה לא שאדם לא בוחר, אבל הוא מייחס הרבה פחות משמעות להחלטות שלו ולבחירה שלו כשהוא בודד. כאילו אין טעם לכלום. הבדידות היא ממש תחושה כואבת, תחושה רעה. אומר המהר"ל בפירוש שלו על בראשית, שהשרוי בלא אישה, השרוי בלא טובה, כן? לא טוב היות האדם לבדו, אומר לא טוב הכוונה רע. זאת אומרת, אם התבלבלנו, לא טוב זה לא הכוונה בינוני. הוא אומר, זה מציאות כואבת, זה מציאות קשה. אז אני חייב להבין מה זה בדידות, איך מתמודדים איתה, מה היא מכילה ומה מחיה אותה. איזה כוח חיובי יש בבדידות שנותן לחיות. אז לפני שאנחנו נכנסים, אנחנו רוצים להציג קצת את השאלה בצורה ספרותית טיפה. יש פה איזה ספר שנקרא יערן. ספר שכתבתי לפני כמה שנים, ובספר הזה הוא בעצם מתחיל עם השאלה הזו. אז אני קצת אקרא לכם, מקווה שלא תשתעממו. צפצוף של אורבני החולף מולי. אני אוהב אורבנים, הן נראות ציפורים חכמות, יש להן מבט רגיש ומבין. כאשר אורבני מביט בי, נדמה לי שהוא יודע בדיוק מה עובר עליי. הוא נעלם בין העצים. מן הסתם ממשיך בשדידת קיני ציפורים. אל מול מרחבי האופק. מי שמדבר פה עכשיו זה מישהו שהוא שומר יערות, הוא נמצא על המגדל, ומתאר קצת הרגשות שלו. אל מול מרחבי האופק, צמרות עצים מלוא מרחב העין, יש לי חיבה למרחבים ללא גבולות. חבר טוב הציע לי את העבודה. שומר יער. הוא הכיר את אהבתי לגבהים, להיות גבוה, להשקיף על היער. משב הרוח נושא עם צליל וריחות של בדידות. צפצופי הציפורים בין העצים, בדידות של אגורים המרחפים אי שם בשמיים הרחוקים. להקת האגורים צורחת הרחק הרחק. הם דועים במבנה של חץ, לאיתם נעלמים בין קראי העננים. האגורים ממשיכים עוד דקות ארוכות בקריאותיהם זה לזה, והם נעלמים כנקודות קטנטנות. הן ביחד שם הרחק, הן משאירות אותי כאן, למטה, לבדי. בדידות של שמיים הנותרים ריקים. בדידות של עננים המגיעים משום מקום ונעלמים אי שם. בדידות של הזבוב הזה שמסתובב בין העלים לבדו בעולם. בדידות שמתחילה במחשבות שבראשי וממשיכה בלב שנחשף וכואב לקשר, נחשף לחיבור. האם הבדידות היא מחלה או אולי מצב חיים קבוע לכל יצור בעולם? נראה לי שכולם בודדים. נראה לי שכולם בודדים, נצח של בדידות קיומית, בדידות בלב העיר, בדידות בלב היער, בדידות בלב, בדידות בין קולות, מכוניות ואנשים, בדידות בין רחשי הרוח וקולות אגורים. האם הבדידות גדולה יותר כאשר אני עומד כאן לבדי במרחבים העצומים, או שמה כאשר אני נמצא באמצע רחוב סואן בעיר? וסביבי המוני אנשים. האם אדם בעל משפחה יכול לחוש בדידות בדיוק כאותו אדם שחי לבדו? או אולי הוא אפילו עלול לחוש בודד יותר? האם יש קנה מידה לרמת הבדידות? יש מי שבורח מבדידותו ומחפש כל הזמן עיסוק ורעש רקע שיסיח את דעתו מבדידותו. ויש מי שלא יכול שלא לחוש את כאב הבדידות. אבל מדוע הכאב? אם להיות בודד זה המצב הרגיל לכל אחד, זה לא אמור להכאיב. מדוע זה כה כואב? האם החיים אמורים להיות כואבים? ואולי יש מצב שבו אנו לא בודדים? בודד אשר מוצא בודד אחר, האם זה ממיס את הבדידות? האם ייתכן חיבור כזה? שלא מותיר רסיס בדידות? האם ייתכן חיבור כזה שיוצר אחדות ממשית ללא כל בדידות? מטוס חולף אי שם במרחקי השמיים, נקודה קטנה, מתקדמת לאיתה הרחק מעל ראשי, בודדת ביקום הענק הזה. בתוך המטוס יושבים אנשים רבים, נשים וגברים, ילדים וילדות, כולם יחד בתוך רעש משותף. אולי מחלקים להם ברגע זה ארוחה ארוזה במגש עטוף ניילון, אולי רואים סרט במסך במושב שלפניהם, ואולי הטייס מודיע לצוות שתי דקות לנחיתה. הם יושבים זה ליד זה, מדברים זה עם זה, האם אינם בודדים? ואולי גם שם כל אחד מהם בודד בעולמו? חרדון הופיע על הסלע למרגלות המגדל, מביט לצדדים ומתחמם בשמש, ניצב לבדו, ממתין למשהו. רוכבי אופניים בחליפת רכיבה צהובה מתנשפים במעלה השביל, נעלמים בין העצים, אבק קל נותר באוויר. מהי בדידות? מה הכוח התמון בה להשפיע על חיינו? האם אנו מסוגלים לחוש את היחד המרפא את הבדידות? האם אדם שנוח לו בבדידותו כבר אינו בודד? אולי עצם הרצון לקשר הוא שורש הבדידות? האם לאלכוהול, לסמים, יש כוח לבטל בדידות, לשבור מחיצות? או שמא הם גורמים לאדם לחיות עם עצמו בתוך בועה פנימית ומגבירים את הבדידות? האם הנייד, האינטרנט, הצ'אטים מבטלים את הבדידות? או אולי הם יצרו קשר עולמי שאין בו בדידות, כולם מחוברים לכולם, ואולי הבדידות רק גדלה, כל אחד ספון עם עצמו, מדבר עם יצורים וירטואליים. על ראש הגג, לבדי אל מול הנוף, האם זה המצב הטבעי שלי כאדם בודד בעולם? האם הבדידות נובעת מתוכי או נמצאת מחוצה לי? פעם אמר לי מישהו, כאשר האדם אגואיסט הוא בודד, כאשר הוא אלטרואיסט הוא מאוחד. מעניין לנסות פעם. מתי התחילה תחושת הבדידות לחלחל בנפשנו? האם כאשר בכינו בגיל חודש ואף אחד לא בא? האם בלילה עת שכבנו בעריסה ואיבדנו אל תוך החושך? לא, אני חושב שהתינוק מתחיל לחוש בדידות רק כאשר הוא מכיר בכך שהוא נפרד מאמו, כשהוא מסוגל להגיד אני. האם אנחנו מתגעגעים כל החיים לתחושת הקשר עם אמא? האם הבדידות מכילה געגועים לקשר האמאי? הם פוסעים יחד על שביל הקורקר, זוג אוהבים. הם משוחחים, צוחקים. רסיסי קולות נקלטים ברוח ונאספים אליי למעלה למגדל. הם ביחד, הם אינם בודדים. חלפו, עברו, רק קולותיהם עוד נשמעים אט אט נמוגים. האם הם אינם בודדים? ואולי גם שם כל אחד מהם חי בתוך תוכו רק עם עצמו? אבל הם נראים כל כך ביחד. זה מעורר בי את הכאב ביתר שאת, בודד על הגג. הכרתי פעם מישהי שסיפרה לי שכילדה קטנה, רק שהחזיקה בידה איזו שמיכה ישנה ובלה, חשה שאינה בודדה. יום אחד חתכו הוריה את השמיכה והשאירו לה חתיכה קטנה למזכרת. במשך זמן רב הילדה הזו חשה בודדה ונטושה, מבקה על השמיכה האהובה. מה הכוח שיש בבד ישן ליצור תחושת אינטימיות וקשר? באחד הטיולים בדרום אמריקה, בעודי רכוב על אופנוע כבד, פגשתי אינדיאני משבט הנבחו ביוטה. לדבריו, הוא חיפש את שורשיו ליד אקווה אייזול במדינת צ'יפס. ראיתיו עומד לבדו למרגלות מפל בלב היער, והוא ברך אותי. והוא הסביר לי שהברכה בעת המפגש היא של האינדיאנים. כולנו קשורים. לדבריו, האדם, הטבע, כל היצורים קשורים יחד. הוא טען שאי אפשר להגיע לחופש אמיתי ללא טבע, ללא ארץ בראשית, ללא תחושה שכולנו חלק מישות אחת קוסמית. לדבריו, אינדיאני לעולם אינו בודד, הוא תמיד מחובר. חבל שאני לא אינדיאני. מה זה בדידות? זה שאלה קשה, כי לכאורה יכול להיות מצב שאת הבדידות אנחנו ממציאים לעצמנו בגלל הסימאון שלנו לקשר, ואולי אם לא נהיה עצמאים לקשר, לא נהיה בודדים. מחקרים מאוד ארוכים נעשו על הבדידות. זה אחד הנושאים שנחקרו הכי הרבה, ומתברר שהבדידות גורמת להרבה מאוד מחלות פיזיות, מחלות ניווניות, תחושת הבדידות גורמת לאנשים לא לרצות לחיות. הוכח שאנשים מבוגרים שנותרו בודדים מבני או בנות הזוג חיו הרבה פחות מאנשים שהמשיכו לחיות יחד. סטטיסטית, מתים יותר מוקדם בודדים. זה גורם לשינה לא תקינה, לעייפות, לכאבים כרוניים, ללחץ דם גבוה, בעיות באיזון הורמונלי, פגיעה במערכת החיסון, השמנת יתר, מחלות לב, אלצהיימר. זה רק חלק, בסדר? בדידות זה ממש מחלה, או שורש להרבה מאוד מחלות אחרות. דיכאון זה אחת התופעות שבדידות גורמת. אז הבדידות היא תחושה של חוסר קיום. ככה אומר המהר"ל בדרך חיים. הוא אומר, המציאות של הבודד זה מישהו שמרגיש שאין לו קיום. הוא לא מקוים. מי שבודד, אין לו קיום יותר. ולכן הפורש מן הציבור, פורש מן הדבר שיש לו קיום ביותר. ובאמת, אחד הדברים שגורמים לנו, או מאפשרים לנו, להימנע מבדידות, כמו שראינו, גם נשואים יכולים להרגיש בודדים אם הקשר הוא לא טוב. ואולי עוד יותר בודדים. אבל כשהנישואים נעשים כראוי, זה למעשה החיבור הבסיסי שיוצר הרגשה של מאוחדים. וזה החיבור המשפחתי. אומר שלמה המלך, טובים השניים מן האחד. כי אם יפולו, האחד יקים את חברו. ואילו האחד שיפול, אין שני להקימו. גם אם ישכבו שניים וחם להם, לאחד איך יחם. אומר המדרש, מה זה טובים השניים מן האחד? זה איש ואשתו. ואת הבחינה הבסיסית של טובים השניים מן האחד, זה הנישואים. ולעולם, אומר רבי משה בן מחיר, לעולם יבקש אדם חבר עמו. ואיש שלא יושב בלא אישה, כי עזר כנגדו. ואוי לו לאחד שאין לו בן זוג להקימו. ואין לו חמימות, אין להם חמימות זה מזה. כשמתחברים שניהם יחד, יש להם פרי בחברתם, מה שאין כן באחד לבדו. ולכן אומר המדרש מואל, הזהיר התנה להתחבר, חבר טוב, להתחבר עם אישה טובה. חבר טוב זו האישה. זאת אומרת, החברות הבסיסית זה הקשר הזוגי באמת. ולכן עוד יותר כואב למי שאין לו קשר זוגי. לכן כל כך מובנת השאלה איך מתמודדים עם הבדידות, למרות שהיא לא שאלה שמאפיינת דווקא זוגות לא נשואים. יכול להיות זוג נשוי ששניהם מאוד בודדים, יכולים להיות ילדים, דרך אגב, במחקרים הוכח שילדים עד גיל 17, בער 16-17, יש להם תחושות בדידות, ממש בדידות מאוד גבוהות. חלק מהם חושבים שהם מאומצים. זאת אומרת, כל פעם שהם מרגישים קצת נטושים, הם משוכנעים שהם בכלל לבד בעולם וזה לא ההורים שלהם, ומישהו מצא אותם ברחוב, אני יודע מה. זאת אומרת, ילדים קטנים מרגישים בודדים, למרות שיש להם משפחה. זוג יכול להיות, אם הם לא חיים בצורה נכונה, במצב מאוד מאוד מסוכן של בדידות קיומית. אז מה הכוח שמחיה את הבדידות? ראינו כבר כמה פעמים שלכל תופעה שלילית בעולם חייב להיות איזה שורש חיובי שמחיה אותה, אחרת היא לא הייתה קיימת. זאת אומרת, אם לא היה איזה כוח חיובי שעומד בבסיס התופעה השלילית, היא לא הייתה חיה. אז מה הכוח החיובי שמחיה את הבדידות? אז למעשה השורש הכי פנימי זה באמת התחושה שרק אני לבדי, אפשר להגיד, יש לי ערך. מה הכוונה? זה לא בדיוק שרק אני לבדי יש לי ערך, אלא השורש הוא שהשם מחיה אותי, וכל העולם הזה הוא באמת קצת חסר משמעות. זאת אומרת, הדבר היחיד שיש לו משמעות זה הקשר שלנו למקור החיים שלנו, לבורא. כל מה שיש בעולם שאני לכאורה מחובר אליו, זה בא רק אחרי שיש לי קשר לבורא העולם. כל אחד מאיתנו מיוחד בקשר הזה. כבר דיברנו כמה פעמים, שחייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. ככה אומרת המשנה בסנהדרין. לכל אחד מאיתנו יש ערך ענק מתוך הקשר שלו לבורא העולם, שרוצה להטיב, ודרכי עובר טוב מיוחד לגמרי. אין אף אחד שיכול להעביר את הטוב שאני אמור להעביר לעולם. ולכן אני כל כך לבד עם הבורא. מצד שני, מיד אחרי זה נראה שלבד אי אפשר להשפיע טוב על אף אחד. ולכן כל העולם לא נברא אלא לצוות לזה, להיות בצוותא איתי, באמת אפשרות אחת כדי לעזור לי, אבל האפשרות השנייה כדי שיהיה לי למי להטיב, כדי להשפיע שפע של טוב. ולכן השורש של הבדידות הוא בקשר שלנו עם ריבונו של עולם. והקשר הזה קיים אצל כל אחד מבני האדם על כדור הארץ. כל אחד שחי. ולכן כל אחד שחי יש לו שורש פנימי שאומר, באמת אף אחד לא יכול להחליף אותי, להיות במקומי. יש בי משהו מאוד מיוחד שרק אני יכול לחוש אותו. וכולכם נורא נחמדים, אבל רק אני רואה, שומע, חווה, מרגיש, רוצה את מי שאני. וכל זה נובע מהקשר שלנו לבורא העולם. כשהקשר הזה מופיע לא נכון, זה מופיע ככאב הכי גדול שיש לנו כמעט. זאת אומרת, זה, כשהקשר הזה מופיע לא נכון, יש תחושה נוראה של נתק. קודם כל, כשיש נתק מהבורא. ברגע שיש נתק מהבורא, אז הכוח הפנימי שמחיה אותי, זה קשר לבורא, אבל מאחר ואני לא חש בזה, אני מרגיש מיד בודד. למרות שיש את כל העולם וכולם נורא נחמדים, אבל אני בודד כי אני מנותק ממקור החיים שלי. זאת אומרת, עצם העובדה שאני מנותק משורש החיים, אני כבר מרגיש לבד. אני נטוש. כביכול, מי שברא אותי, החיה אותי, נתן לי, דחף אותי, אני לא קשור אליי. זה הבדידות הקיומית. ולכן, הפתרון הראשון כמעט לבדידות זה התבודדות. התבודדות. לדבר עם אלוקים. זה עוצמה ענקית שכבר יוצרת מצב שאנחנו פחות בודדים. מי שמרגיש בדידות, שינסה להפוך את זה קצת להתבודדות. לדבר עם השם. זה כבר מחבר אותנו לשורש החיובי של הבדידות, וממוסס קצת את הבדידות שאנחנו פוגשים בחיים. עכשיו, זה קל להגיד, קשה לבצע. אבל כן, לנסות את זה, זה עובד. יוסף נמצא במקום מאוד בודד, פרשת שבוע. הוא לבד לגמרי. מה מחזיק אותו שם? כל אשר יוסף עושה, השם מצליח ביותר. הוא מחזיק מעמד, חז"ל אומרים, הזוהר מביא שהוא היה איש שמח. איך הוא יכול להיות שמח? המשפחה זרקה אותו, אחים מתעללים בו, מכרו אותו לעבד בחור הכי חור. זה בדידות תהומית. ואחרי זה הוא עוד בכלא. מה מרגיש אסיר בכלא נחמד? בכלא הכי מגעיל על כדור הארץ בו. והוא שמח. איך אתה שמח? כל אשר יוסף עושה, השם מצליח בידו. הוא בהתבודדות כל הזמן. הוא כל הזמן קשור לאלוקים. זה נותן עוצמה ענקית של שייכות. אחרי זה, מתוך כך, אני יכול להתחיל לפעול בסביבה, לעשות. ואני יוצר קשרים עם האסירים האחרים, וכל אסירי הכלא שם ניתנים ל... למה? כי הוא דואג לכולם. לכולם אכפת ממנו. הוא אכפת לא מכולם, לכן אכפת לכולם ממנו. הוא כבר לא בודד. אבל עם מי אתה מתעסק? עם העבריינים והפושעים? כן, אבל הוא לא בודד שם, כי הוא קשור לבורא. לכן ההתבודדות היא כוח עצום. אנחנו על דוד המלך, 30 שנה הוא לבד במדבר. 30 שנה. וחז"ל אומרים שדוד המלך היה איש שמח. נכון, קוראים מתהילים והרבה פעמים אומרים, הוא מלא געגועים לבורא. הוא כל הזמן בקשר עם הבורא. זה נותן כוחות עצומים. אז דבר ראשון, צריך להבין שככל שאנחנו יותר קשורים למקור החיים שלנו, הבדידות פחות כואבת. זה לא במקום להתחתן, בסדר? אבל מי שאין לו התבודדות כלשהי, אפילו כשהוא נשוי הוא בודד. ולכן לא לוותר על הדיבור הזה עם הבורא. יש לזה עוצמה גדולה לפני שמתחתנים, אחרי שמתחתנים, גם אם נשארים לבד באיזשהו שלב בחיים בגיל 99, זה עדיין נותן המון כוח. ולכן התבודדות היא התחלת הפתרון. אבל אם נלך לתחילת הדרך, הזכרנו כמה פעמים שהאדם שחי רק את הנפש הבהמית שלו והוא לא התפתח, ואת הוא נשאר ילד קטן, שכל מה שהוא רוצה זה רק לשרוד ולהתקיים ולקבל, והוא מרגיש שאין אף אחד בעולם שיש לו ערך חוץ מהוא עצמו. ואת כולכם משרתים שלי. כולכם נולדתם כדי שלי יהיה טוב ויהיה לי נחמד. זה נפש בהמית. הוא חושב שההורים שלו נולדו כדי לשרת אותו. זה נפש בהמית. הוא לא מתחשב באמת באף אחד. כי אף אחד לא ממש חשוב. האדם בעל הנפש הבהמית הוא בודד לגמרי. הוא חי בבדידות קוסמית, קיומית, תמידית. הוא תמיד לבד. כי אחרים לא שווים כלום, אין אף אחד שיש לו ערך. גם כשהוא מתחתן דרך אגב, הוא מתחתן עם האישה שתשרת אותו, שתיתן לו, שתספק את מה שחסר לו. היא לא באמת מישהי להתחבר איתה, היא מישהי להשתמש בה, זה כמו כלי עבודה. אז הוא נשאר בודד. וכשאנחנו לא מתפתחים ונשארים ברמת הנפש הבהמית, אנחנו בודדים. כשאנחנו, דרך אגב, לכן זה לא מפתיע שהמחקרים מלמדים שרוב הבדידות אצל ילדים זה בערך עד גיל 12-13. מעניין מה קורה בגיל הזה, נכון? אז ראינו כבר שבגיל הזה מתחילים לקבל רוח. רוח זה הבנה שאני נמצא ואתם נמצאים ויש בינינו קשר. הבדידות מתחילה להתמוסס. ילד קטן, כשיש לו רק נפש בהמית, הוא באמת מרגיש בודד. אז יש לו הורים שעוזרים לו, אבל הוא כל הזמן מרגיש, הוא תלוי בהם, אבל הקשר לא בטוח. הוא גם לא מרגיש שהקשר הוא דו סטרי. הוא מרגיש שהם נותנים לו, הם שומרים עליו, הם מאכילים אותו, אבל הוא בודד. וכשהוא מגיע לגיל בר מצווה או גיל בת מצווה, מתחילים להרגיש שיש הם ויש אני ויש אפשרות לקשר. זה אדם בוגר. עכשיו התבגרנו. זה לא שכל מי שאני פוגש, אני רק שואל את עצמי מה יצא לי ממנו, אלא עצם החברות זה דבר נפלא. זה קורה בגיל הזה. ואז כשאנחנו מגיעים למדרגת הרוח, עיקר החיות שלנו, אומר בעל הלשם, היא במדרגת הרוח. עכשיו העולם הרגשי שלנו, הרגש הוא זה שיוצר חיבורים חי. הדיבור מתחיל להיות משמעותי. זה לא דיבור של תביא לי, תן לי. איך זה אמא אמרה לי היום, שהבן שלה, אם הוא לא מקבל משהו, הוא בוכה, הבת שלה באה מהגן, האוכל עוד לא חם. אז היא אומרת, הבת נכנסת הביתה, ושאלה ראשונה, אמא, האוכל כבר מוכן? הוא מתחמם, וואו, התחילה לבכות, לצורך, למה לא הכנת קודם? זאת אומרת, מה היא משתמשת בדיבור שלה? כדי לדרוש, זה לא דיבור של תקשורת. צריך להקנות לילדים הרגלים נכונים של דיבור, אבל אחרי גיל 12, הילדה הזאת תתחיל להשתמש בדיבור כדי ליצור חיבור. ולכן במדרגת הרוח, למעשה אנחנו מתחילים להיות קשורים. בתנאי שיודעים לדבר. כי הדיבור הוא הבסיס לתקשורת. לצערנו, הרבה אנשים לא יודעים לדבר. וכשהם מדברים, הם פוגעים, הם מעליבים, הם מצערים. אנחנו רואים את זה גם אצל זוגות צעירים שבאים להתייעץ, והרבה פעמים, אני יכול להגיד שב-90% מהמקרים, הבעיה היא בדיבור. האיש מדבר באופן שהאישה נפגעת, האישה מדבר באופן שהאיש נפגע, הם מצערים ומחאיבים אחד לשני בדיבור, לא כי הם רוצים לצער, הם פשוט לא יודעים לדבר. כמו שכבר הזכרנו באחד המפגשים, שאם מישהו פשוט לא מקשיב לי, הוא פוגע בי בדיבור שלו. זאת אומרת, אם אני מדבר והוא קוטע אותי באמצע ואומר משהו, הדיבור הזה מכאיב לי. הוא יוצר בינינו ריחוק. אם אני לא רק לא מקשיב, אלא כשאני מדבר, אני אפילו אומר דברים שמצערים אותו, הדיבור הזה הורס את הקשר. צריך ללמוד לדבר כדי שיהיה חיבור. אז זה לא מספיק שהגענו לגיל 12. או 13. גם אז צריך ללמוד להתחבר, צריך ללמוד להיות חברים. והדרגה היותר מפותחת של החיבור, זו הדרגה שמגיעים איתה לאהבה ממש, זה אחרי גיל 20. שאז מתעורר בנו צמאון מאוד גדול להטיב לזולת. כשאנחנו מיטיבים, אנחנו יוצרים אחדות גמורה. אין שום בדידות. ואת הבדידות לגמרי נעלמת. אמרנו שההטבה היא בעצם איזו תחושה שאני צינור לרצון השם שעובר דרכי לעשות טוב בעולם. השם ברא את העולם כדי שיהיה פה טוב. כל אחד מאיתנו הוא צינור להעברת טוב. כשאנחנו מעבירים טוב, הדבר שנוצר זה אחדות, זה לא רק חברות, אלא זה יוצר קשר של חיבור ממשי, אחדות אחת בין הנותן והמקבל. ולתת זה לא רק לתת, לתת זה גם לקבל. זאת אומרת, אם אני מקבל נכון, אני נותן. כשאדם אומר, וואי, תודה רבה, וואי, שימחת אותי, הוא נתן. זאת אומרת, כל המעבר הזה של נתינה וקבלה יוצר אחדות. למעשה, כדי לא להיות בודדים, צריך קודם כל להכיר בזה שלא כל דבר צריך לשרת אותי ולתת לי, אלא יש עצם העובדה של סתם להיות חברים. מה יוצא לי מזה שאני חבר שלו? אפה, עכשיו תהיה בודד. לא יוצא לך כלום חוץ מעצם החברות. זה כבר קצת מבטל בדידות. ועוד יותר, כשאנחנו מתחילים לתת, זה ממש ממיס בדידות. דרך אגב, זה לא רק שהאיש נותן לאשתו והאישה נותנת לבעלה ומקבלים זה מזה, אלא זה גם להתנדב ביד שרה. או גם להיות פקידה בדואר, או פקיד בדואר, שרוצה רק לתת לכל מי שמגיע לדואר. הוא כבר לא בודד. כל מי שמגיע, חיוך, תחושה של חיבור, תחושה של קשר. הוא חבר של כולם, אבל הוא לא רק חבר. הוא אוהב את כולם, כולם אוהבים אותו. הוא לא בודד. זה בא לידי ביטוי הרבה פעמים בגיל מבוגר, שאחד מבני הזוג נפטר. השאלה מה קורה עם בן הזוג שנותר בודד. אם הוא מתנדב ופועל ועושה, כולם אוהבים אותו, הוא אוהב את כולם, אין לו תחושת בדידות כמעט. לעומת זאת, אם הוא לא נותן, אז מהר מאוד תחושת החוסר מזה שאשתו או בעלה נפטרו, אי אפשר להחזיק, הם מתים תוך שנה. המון בני זוג שבני הזוג נפטרו, נפטרים מהר מאוד אחרי זה. אבל אם יש שם איזו תנופה של נתינה והטבה והשקעה, הם לא בודדים. זה נכון גם לפני הנישואים, בסדר? זאת אומרת, גם לפני שמתחתנים, אם אנחנו באמת רואים את המשימה שלנו בהטבה, אנחנו לא בודדים. אנחנו, זה לא אומר שזה במקום להתחתן, אבל זה בוודאי ממתן את תחושת הבדידות. המציאות הזאת של הבדידות היא בכל זאת, כן, כמו שאמרנו, גם אחרי שאני נותן היא יכולה להפריע לנו, ולכן המציאות של ההתבודדות, ורב נחמן מעריך מאוד וגם רב נתן, כשאנחנו מצויים בתהליך שאנחנו מתבודדים עם השם, אנחנו מחוברים לשורש כל החיים בעולם. אנחנו מחוברים לכל העולם. בבת אחת אני מאוחד עם המציאות כולה. קשה מאוד להרגיש בודד כשאני והמציאות מאוחדים. אני וכל מה שיש באחדות. כי אני מחובר למה שמחיה את כל המציאות הזאת. ולכן המתבודד, כביכול צריך להגיד לו, היי, תשמע, כדאי גם להתחתן בכל זאת. כי כל כך נוח לו, בן עזאי אומר, אני רוצה רק את אלוקים. אומר, אדוני, תתחתן. אני לא, אני פשוט רוצה את אלוקים. חייבים להתחתן. בסדר? למה? כי הוא מתבודד כל כך טוב, שהוא אומר, אני מחובר להכל, אני לא חסר לי כלום. זה לא היה אדם עם בעיות נפשיות. אבל יש עוצמה כזאת, משה רבנו פורש מאשתו. אחותו אומרת, מה קורה כאן? מרים קצת, מה עם אשתך? אבל הוא לא מרגיש בודד, הוא קשור לבורא. אז הקדוש ברוך הוא, זה אדם מיוחד, עזבו אותו, כאילו. אבל זה לא בא, שוב, במקום להתחתן. אבל זה בא להגיד שככל שאנחנו יותר מסוגלים לחוש את הקשר לשורש החיים, מתבררת לנו המיוחדות שלנו כמעבירי טוב. זה? אני קשור לבורא, מתעורר בצמאון ענק להטיב. באופן טבעי, אני מחובר לכל הבריאה. אני מאוחד. אני לא חש את הבדידות הקיומית, נגיד כך, כן? לעומת זאת, כשאדם באמת חושב שהתבודדות מבני אדם תיצור אצלו קשר לבורא, זה לעולם לא יקרה. בסדר? צריך להיזהר מזה. כי לפעמים נדמה לנו שכדי להיות קשור לבורא, אני צריך לא להיות קשור אליכם, ואז אני... לא נכון. כמו שאומר המאור ושמש, כי אם יסתר איש במסתרים, אנוכי לא הראינו. מי שמסתתר הרחק מאדם, הוא מתבודד לבדו ללמוד יומם ולילה תורה, ומקיים מצוות ככל אשר ימצא ידו, בלי חבר, עליו נאמר, ואנוכי לא הראינו. השם אומר, הוא לא קשור אליי. זאת אומרת, לא זה שאני פורש מן הציבור גורם לזה שאני קשור לבורא. אלא זה שאני קשור לבורא גורם לי להיות מיוחד בקשר שלי עם הציבור. זה המצב. זאת אומרת, אין שום עניין להתנתק מהציבור, ועיקר עבודת השם נעשה בכינוס. אי אפשר שישיג הקדושה העליונה אם יתבודד עצמו ויפרוש מן הציבור. אין דבר כזה, כן? זאת אומרת, המציאות של החיבור לבורא היא לא נובעת מזה שאני לבד, מבני האדם. אני יכול להיות פה עם כולכם ולדבר עכשיו עם הקדוש ברוך הוא. אני אפילו רק יכול לחשוב בלב שעכשיו הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו כאן בחדר ומקשיב לכל השטויות שאני אומר, והוא פה איתנו. זה כבר לא בדידות, בסדר? ואני יכול מצד שני לחשוב שאני מנותק מהבורא, ואני יכול להיות עם כולכם ולהרגיש לבד לגמרי. זה בכלל לא קשור אם אני עם אנשים או בלי אנשים. אבל אם אני חושב שאני אפגוש את הבורא בזה שאני מתנתק מהחברה האנושית, זה ממש לא נכון. אז החברה לא מפריעה על ההתבודדות.
כדי להפיג את חושב הבדידות, האם אין צורך באיזושהי אינטראקציה והדדיות של... כלומר, לא עושה על מנת לקבל, אבל חלק מהתחושה של אהבה זה שאתה אוהב, אתה מרגיש גם מאהב. ובהתבודדות למשל, אז כאילו איך עושים את התהליך הזה של להעביר זה מהשכל, מהידיעה שהקדוש ברוך הוא נמצא פה, ואתה פונה אליו גם, להעביר את זה לקשר, לאינטימיות, לחוויה שהיא חוויית, לא יודע אם להעביר את זה ברגש, אבל חוויה יותר אקזיסטנציאלית מאשר כאילו תודעתית ושכלית גרידה.
טוב, ככל שאדם יותר קשור לבורא, השאלה הזאת לא קיימת. בסדר? שאלה כזאת יכולה להישאל מפעילה רק על ידי מישהו שלא קשור לבורא. כי מי שקשור לבורא, הבורא מדבר איתו. אין שאלה בכלל. בסדר? הבורא נמצא איתו. הוא נוכח כאן איתנו, ואנחנו חשים בקיום שלו, חשים בהתערבות שלו בחיים שלנו. בסדר? הקשר הוא דו סטרי. אבל אם אני לא קשור לבורא, אז אני באיזו מין מדרגה שאני אומר, אלוקים, תשמע, תעבוד אצלי. לא ראיתי שכאילו, מה קורה עם הסופרמרקט? לא עובד היום. תביא. זה לא קשר לבורא. אבל אם אנחנו כן מרגישים נוכחות אלוקית בחיים שלנו, נוצר קשר ממשי עד כדי כך שחכמים אומרים שכל מי שעושה רצון השם מוסיף כוח בפמליה של מעלה. מה הכוונה? כביכול הקדוש ברוך הוא נותן לו והוא נותן לקדוש ברוך הוא. זה לא שהוא נותן לקדוש ברוך הוא, אבל יש תנועה גם מאיתנו לבורא. איך נקראת התנועה הזאת? מודה אני לפניך בבוקר, נכון? זאת אומרת, אמרנו שאם אני נותן משהו ומישהו אומר לי תודה באמת, הוא נותן לי, נכון? הוא נותן לי המון, כבר הזכרנו את זה. זאת אומרת, אם בעזרת השם אשתך תכין לך איזו ארוחה טובה ואתה תבוא ותאכל ולא תגיד כלום, אוי ואבוי לך. היא נתנה ואתה לא קיבלת. אבל אם תגיד, וואי, תודה רבה, זה בדיוק מה שאני אוהב, איזה חמודת. עכשיו נתת לה פי עשר יותר מה שהיא נתנה לך, נכון? כי אמרת תודה. יהודי קם בבוקר, אומר, וואי, אלוקים, תודה רבה. עכשיו כאילו נתת, הוספת כוח. זה קשר הדדי, זה לא קשר חד סטרי, כן? אז יש אינטימיות בקשר הזה. אתה לא בודד. המציאות הטבעית של בני האדם היא חברתיות. אומר המלבים, השם ברא את האדם שיהיה מדיני בטבעו. אנחנו יצורים, זה לא בדיוק שאנחנו נמלים, כן נמלים, כאילו לאף נמלה אין זהות פרטית. היא חלק מגוף שלהם, גם דבורים. הכן זה ישות אחת שמתפקדת יחד. עובר ביניהם משהו, הם כולם גוף אחד שכל אחד יש לו את התפקיד. זה כמו תאים בגוף שלנו. רק שזה תאים שבנפרד, אבל זה בעצם מערכת אחת, מה שנקרא רוח הכברת. נעשו על זה הרבה מאוד מחקרים. יש את המשהו שהביחד הזה עושה לדבורים. דבורה לבד, אין לה שום ערך, היא מתה. היא לא יכולה לחיות. לא כי אין לה אוכל, כי הבדידות הורגת אותה. היא לא יכולה. בני האדם הם יצורים מדיניים בטבעם. עוזרים זה לזה בכל צורכיהם. הם משמרים את הקיבוץ, את הביחד, והם משתתפים לעשות טוב וחסד לרעיהם, ונשמרים מלהזיק איש לחברו בכל דבר. כן? אז כולם חיים בשלווה והצלחה, ולא יקרה לשום אחד רעה חברתית. או שאומר בעל ספר העיקרים, מן האדם יצטרך, כן? אל המלבושים להגן עליו מן החום ומן הקור, אל המזונות המתוקנים תיקון יפה, מה שאי אפשר שיושלם לו אם לא בקיבוץ והתחברות הרבה מן האנשים. אנחנו לא יכולים לחיות לבד, זאת האמת. האדם זה היצור היחיד כמעט שהצרכים שלו לא מסופקים באופן טבעי מהטבע. אנחנו כולנו כל הזמן נעזרים, כולכם לובשים בגדים שלא אתם תפרתם, או יותר אנחנו אולי תפרתם, אבל לא ייצרתם את הבד. ואם מישהו או מישהי מכן ינסו לייצר בד, פחות או יותר הוא ישקיע בזה את כל החיים שלו. אלא אם כן הוא ישתמש במכונות שמישהו אחר ייצר. וכולי. היום ישב אצלי איזה בחור, ודיברנו על נושא אחר, אבל פתאום התגלגלנו למה יהיה אם הוא יהיה באי בודד, איך הוא יסתדר. אמרתי לו, תרצה לייצר פטיש, איך תעשה? הוא אומר, מה הבא? נוקח חתיכת ברזל, שם עץ, יש פטיש. אמרתי לו, ומאיפה השגת חתיכת ברזל בדיוק? אתה צריך לייצר מתכת. איך מייצרים מתכת, אתה יודע? לא. אז אין לך ברזל, תשכח. טוב, אני אקח אבן. אני אקח, אקשור, איך תקשור, איך מייצרים חבר? טוב, אני אקח סתם אבן. טוב. זה לא מספיק. זאת אומרת, אם אנחנו לבד, אנחנו כמעט לא מסוגלים לתפקד. סתם, תחשבו להכין לחם. כדי להכין לחם צריך לזרוע חיטה, ולפני כן לחרוש, ולקצור, ולטחון, ולאפות. כדי לאפות צריך לבנות תנור, ולדעת להפיק אש. כל זה, ואני בודד, תעשו את זה לבד, הכל. זה כל כך, זה כאילו כל החיים שלנו זה הישרדות קיומית, ויש לנו אולי את הצרכים, כן, רובינזון קרוזו כזה, המינימליים, שם זה הכל מאוד אידיליה, כן, איכשהו מסתדר שם, ויש אוניית תרופה שנותנת לו את כל הדברים, והכל טוב, והולך לו טוב. אם אין אוניית תרופה, הוא די מת, נכון? זאת אומרת, האדם לא יכול לחיות לבד. אנחנו יצורים שהחברה היא בטבענו, וכל מי שפורש מדרכי ציבור, אומר הרמב״ם, אין קרוביהם מתאבלים עליהם, אלא אוכלים ושותים ושמחים. זה אדם שהוא סותר את המהות של הקיום שלו ושל החברה. וישכיל האדם, אומר הרב בעניה, תעודת האדם לא תיגמר לעולם, כי אם בצירופו אל הכלל, אנחנו חלק מי. אנחנו לא יכולים לחיות לבד. ומי שלא מרגיש מחובר, לא יכול לחיות. הוא בודד. בסדר? אז כבר למדנו עכשיו שכדי לא להרגיש בודדים, צריך לחוש שייכים. לחוש חלק מי. זה חלק אולי מהמשפחה, זה חלק מהחברים, זה חלק מהחברה כולה. זה בעיקר, אומר רבי יצחק אייזיק חבר והרב קוק מסביר בעריכות, להרגיש חלק מעם ישראל. כל אחד מאיתנו הוא תא בגוף הלאומי. אם אדם מרגיש חלק מעם ישראל, הוא לא בודד. הוא יוצר חיבור והוא תורם את חלקו בכל שלב של החיים שלו לגוף הכללי. הוא לא בודד. כשאנחנו רוצים, אם כן, להרגיש מחוברים, אנחנו א' צריכים להרגיש קשר לאלוקים, ב' אנחנו צריכים להרגיש קשר לחברה כולה, להרגיש חברים, ומתוך שאנחנו מרגישים חברים, אנחנו מיטיבים. ואז הבדידות ממש נחלשת, כן? רבי יהושע אומר שזוהי דרך טובה שידבק באדם, הוא אומר, חבר טוב. מה זה חבר טוב? אז זה חבר שאנחנו מיטיבים עמו. אפשר גם להגיד חבר טוב שהוא מיטיב לי, אבל אומר היעבץ, חבר טוב זה אומר תעשה את עצמך חבר טוב. זה דרך טובה שידבק באדם. תהיה חבר טוב. ואז כל החיים שלך נראים אחרת. שיעשה עצמו חבר טוב עם כל אדם, ושישתדל אדם בכל כוחו להטיב את כל ישראל חבריו. ואז זה הדרך הטובה. אז אני לא בודד. מפני שהאדם, אומר הרב בן היה בברכות, משותף אל זולתו מבני האדם. בהווה, בעבר, בהווה, בעתיד, בחיי ביתו, במשפחתו, בכלל החיים החברותיים שלו. כשאנחנו חברים טובים, אנחנו מאוחדים. אז להרגיש קשר לבורא, להיות מחוברים לכלל, להיות חברים טובים, ואחד הדברים הנוספים החשובים זה למצוא מישהו אחד שאפשר לתת בו אמון. אומר המאירי במסכת אבות, מה זה חבר טוב? אז אמרנו, חבר טוב, תעשה את עצמך חבר טוב. בסדר. הסבר אחר, תמצא חבר שתוכל להתייעץ עמו בכל ענייניך, לגלות לו סודותיך. מישהו שאני נותן לו אמון כזה, שאני יכול לגלות לו סודות. אני יכול לתת בו אמון כזה שאני לא צריך להסתיר ממנו סוד. כך אומר רב צדוק בכל מבשר, חבר טוב שיוכל לספר לו הכל. כמו יהודה, פרשת שבוע, שהיה לו חבר טוב כמו חירה, שהוא היה יכול לספר לו, מה הוא סיפר לו? משהו לא נעים. רוב האנשים לא היו מספרים את זה לאף אחד, את מה שיהודה עשה עם תמר. אבל היה לו חבר כזה טוב שאומר, שמה יש סוד, אני חייב לגלות לך, הלכתי שם, פגשתי מישהי, תביא לה. זה ממש חבר טוב, אומר רב צדוק. זה מציאות שיש לנו חבר טוב. כשאדם קונה חבר טוב, אומר השל"ה הקדוש, הוא מגלה לו סתריו. וגלה סודך לאחד מאלף. זאת אומרת, זה לא שאנחנו, לכל אחד שאנחנו פוגשים, ועד אנחנו מגלים את כל הסודות שלנו. אומר רבנו בחייל בחובות הלבבות, השתדל אחי לקנות רעים נאמנים, אוהבים זקים, ביות לבך שלם עמהם, מצפונך זך להם, שיהיו חברים, חביבים עליך כנפשך, וכשתמצא ידך מי שהוא ראוי לזה מהם, תפקיד בידו סודותיך. תהיה חבר של כולם, נחמד והכל בסדר. תמצא שם אחד שאתה יכול להפקיד את הסודות שלך אצלה. ברגע שהסודות שלנו מופקדים אצל מישהו, יש בינינו קשר אחדותי. אני לא בודד. אז חוץ מזה שאני קשור לבורא וקשור לחברה ומטיב לכולם, גם עוזר שיש חבר או חברה שאנחנו יכולים להיות לגמרי כנים איתם. אז אמנם גלה סודך לאחד מאלף, אבל כדאי למצוא את האחד מאלף הזה, שאני יכול להיות איתו לגמרי פתוח. ואז אני מרגיש שיש לי מישהו בעולם שהוא ביחד איתי, בסודות הכי אינטימיים שלי. כן? דבר נוסף, אומנות. אומנות מבטלת בדידות. אומנות, יש שני סוגים של אומנות. יש אומנות מסוג אחד שהיא אומנות מציירת. אני חקיין, אני רואה מראה, אני מצייר אותה, מצלם אותה. האומנות הזאת היא לא ממש עוזרת נגד בדידות. אבל יש אומנות שהיא נובעת מאמונה. זה בעצם ביטוי של הטבה דרך יצירה. אני קשור לאלוקים, רוצה לעשות טוב, ומתוך כך אני מדבר את הטוב הזה באמצעות ציור, מוזיקה, דיבור, פיסול, בניית שולחנות וכיסאות, כל זה אומנות. אומרת, אני יוצר דבר שעניינו הטבה לעולם, והיצירה הזאת מבטלת את הבדידות. כי אני שוב קשור לבורא וקשור לבני אדם. למה אתה יוצר? אז אם אומן אומר, אני יוצר לעצמי, הוא בודד. אני יוצר כדי להיטיב, אני כותב מוזיקה כדי שאנשים יהיה להם טוב. עכשיו האומן הזה, כשהוא כותב את המוזיקה, הוא לא בודד. הוא כל הזמן חווה את החוויה הזאת שהטוב הזה מגיע ממקור הטוב, והוא ילך להשפיע טוב בעולם. הוא כולו מלא שמחה. לפעמים זה אפילו מוגזם, הוא אומר, אל תפריעו לי, כי אני עכשיו עושה טוב להמון אנשים, אז קחו את הילד, שימו אותו בצד שלא יבכה פה. כי אני עכשיו כותב מוזיקה. אני לא אומר, צריך לטפל בילדים קודם, אבל יש משהו ביצירה, באומנות, שגורמת לנו להיות מאוחדים. אנחנו לא בודדים. אנחנו מסוגלים להיות קשורים למקור החיים וקשורים גם לאדם. אנחנו צריכים ליצור. אומר הרב, כל הזמן ישנן בנו יצירות שמתהוות ונולדות. ואנחנו צריכים לזכך את עצמנו כך שנוכל להרגישן ולבטען. בכל רגע, דקה מן הדקה, הננו יוצרים מדעתנו ושלא מדעתנו, המון יצירות לאין תכלית, שאם רק נתלמד להרגישן ולהביאן אל התחום של הכרתנו, להכניסן בתוך מסגרת של ביטויים נאותים להם, יגלה הודן והדרן ופועלן יראה על פני החיים כולם. והנצחיות מפקה ממעיין החיים. זאת אומרת, לחפש תחום שיש לנו כישרון ויכולת ליצור ולהטיב דרך היצירה ולעשות את זה. אנחנו לא נרגיש בודדים. זאת אומרת, זה שוב עוד דבר שמאפשר לנו להיות קשורים לשורש הנשמה שלנו, והנשמה שלנו שרה תמיד, אומר הרב קוק, עוז וחדווה היא לבושה. נועם עליון סובב אותה. זאת אומרת, אנחנו מתחברים למקור השמחה. קשה מאוד להיות עצובים, להיות כואבים כשאנחנו כל כך שמחים. ולכן יש חשיבות גדולה ליצירה, ליצירה אומנותית, שפשוטו, ממש לא מסובך כל כך. כשהאדם מפסיק ליצור, הוא מתמלא כעס. יש אנשים שמסתובבים בעולם עם איזה כעס תמידי, דיברנו על זה כבר. חלק גדול מהסיבה לכעס זה זה שאנחנו לא יוצרים. אנחנו מנותקים מהרצון הפנימי שלנו. יש לנו רצון פנימי שלא מתממש. אמרנו, הכעס זה כשמה שאני רוצה לא יוצא. יש לי רצון ענק פנימי לעשות טוב דרך היצירתיות, אני לא עושה את זה. אני כועס. הכעס הזה, יש בו המון בדידות. כשאני כועס, אני בודד, תמיד. אני כועס על מישהו, אני מרגיש בודד. כשאני רוצה להיות מחובר למישהו, אני לא יכול לכעוס עליו. הכי גרוע, כשאדם כועס על עצמו, אז הוא הכי בודד, כי אין לו אפילו את עצמו כדי להיות את ממש במצב קשה. דבר נוסף, וזה דבר שהזכרנו כבר, כשדיברנו על דחיקת השעה, כן, להרגיש שאין זמן, כשמישהו חי באופן מלא, הבדידות שלו נחלשת. כשהוא באופן, הוא חי כל רגע באופן מלא, מנצל את הזמן, פועל, עושה, תורם, יוצר, אז כל הזמן הוא מרגיש שהוא חי. הוא לא מרגיש בדידות כמעט. ולכן, אם אנחנו ממלאים את הזמן שלנו בצורה נכונה, אנחנו לא בודדים. אז תוחלת ממושכה מחלה לב, ועץ חיים תאווה בה. אם אדם הוא חי באיזה מין מציאות שהוא כל הזמן דוחה ולא עושה, זה מחלת לב. אנחנו צריכים לחיות עכשיו באופן מלא. כל הימים שהאדם חי על האדמה הם כולם מדרגות. כל יום זה מדרגה שמגלה צינור של שפע. והימים הנגזרים על האדם לחיות הם המדרגות שהוא צריך לתקן. לפתוח כל כך צינורות, אומר הרמח"ל, כאשר פותח את כולם, משלים את תיקונו. אז כשאנחנו חיים באופן מלא, אנחנו שוב מחוברים לנצח, מחוברים למקור החיים, ואז אנחנו לא בודדים. והדבר, כי אולי האחרון, כשמישהו חי בתוך תדמית, הוא בודד. תדמית, כבר דיברנו על זה, זה גאווה. אני בונה לעצמי תדמית וכל הזמן מנסה לטפח אותה. בתוך התדמית הזאת מסתתר מישהו בודד לגמרי. הוא לא באמת קשור לאף אחד. מה שקשור לכולם זה התדמית שלי. אני נחמד, זה הקשר שלי אליכם. מי אני בפנים? אני לא קשור לאף אחד. לכן כשמגלים סוד, זה קצת מנפץ את התדמית. זה עוצמה ענקית. היכולת לגלות סוד למישהו, זה שובר לי את התדמית. ולכן זה יוצר חיבור. אבל כשמישהו מסתובב בעולם עם תדמית, בפנים התדמית מסתתר האדם הכי בודד בעולם. והוא כל הזמן עוד מגונן על התדמית, גם כשהוא מתחתן דרך אגב. הוא מתחתן עם מישהו או מתחתנת עם מישהו, והם מציגים תדמית. והם כל הזמן מצפים שבן הזוג גם יטפח להם את התדמית, ולא יפגע חס ושלום בתדמית שלי. אני נורא חכם. אני צריך שאשתי כל הזמן תגיד שאני חכם. ואם היא תגיד לי יום אחד, שמע, אתה לא מבין כלום. טוב, צריך להתגרש מי, אתה חס ושלום. לא, התדמית הזאת היא הורגת אותנו. אני צריך פשוט לוותר עליה. בהדרגה, בזהירות, אבל להיות פשוט מי שאני. בלי לנסות לשחק שום תפקיד. כל מה שאני, זה יש לי כוחות וכישרונות שעניינם לעשות טוב בעולם. זהו. זה מי שאנחנו. אדם כזה הוא לא בודד. כי הוא נמצא והוא יוצר קשר, אז הוא לא בודד. אבל אם התדמית שלי יוצרת קשר, אני נשאר בודד. ולכן ענווה היא עוזרת מאוד לא להיות בודדים. אדם ענב לא מרגיש בודד. הענב לא נפעל מדעת אחרים, אומר המהר"ל. ואז הוא פשוט, הוא לא מסובך. הוא לא רודף אחרי הכבוד, אומר המהר"ל. האדם הענב יש לו ערך עצמי, הוא לא זקוק לקבל את ערכו מאחרים. שהם יבנו לי את הערך. כי בתוך זה שאחרים בונים לי ערך, אני עצמי שם לבד לגמרי. ואני גם מפחד שיום אחד מישהו יגלה את הסודות שלי והוא לא יאהב אותי. רק אם התדמית שלי אוהבים אותי, מכבדים אותי, מוכירים אותי. ואני ממש חי בפחד תמידי שמישהו יפוצץ את התדמית ויראה שבפנים נמצא אחד שלא שווה כלום. כי אין לי ערך באמת, הערך שלי הוא רק מה שאתם נותנים לי. אז בואו נוותר לאט לאט בהדרגה, לא לפוצץ את התדמית בבת אחת, כי אז זה גורם להלם קרב, אבל בהדרגה, לנסות להיות אמיתיים יותר ויותר מי שאנחנו. ככל שנהיה אנחנו, נהיה פחות בודדים. אז מה לעשות? כל מה שאמרנו, זה עוזר נגד הבדידות, בינתיים. גם להתחתן זה טוב, אבל גם כשמתחתנים, צריך להתחתן נכון כך שלא נהיה בודדים, כי לפעמים מתחתנים ואנחנו נשארים בודדים. עוזר מאוד לבוא לשיעורים כמו זה, להיות עם עוד אנשים, לא רק ככל אחד לבד, אלא באמת לא לשחק תפקידים, להיות מי שאנחנו, לא להסתיר את זה, להטיב, לעזור בכל, גם במקצוע שלנו, גם לשכנים שלנו, לחזק את הקשר עם המשפחה, הורים, אחים, אחיות, לא לתקשר רק באמצעות פלאפונים או סמארטפונים או לא יודע מה. מחקר שהתפרסם ממש לאחרונה גילה שככל שעלתה הרמה של השימוש בנייד, אחוז ההתאבדות עלה. וכי הרבה פעמים אנשים חושבים שבגלל הפלאפון אז כולם קשורים, כולם מחוברים. עשו את זה אצל בני נוער וגילו ש13-15% יותר התאבדויות אצל אנשים שהם יותר בנייד, יותר כל הזמן בו. זאת אומרת, ממש לתקשר. מישהו שלח לאשתי, בטח זה משהו שמפורסם ברשתות החברתיות, אני לא יודע, בוואטסאפ איזה מין אדם שמתאר שהוא איבד את הפלאפון. והוא רצה מאוד, יש פייסבוק, משהו כזה, אז הוא אומר, איבדתי את הפלאפון ואין לי פייסבוק. אז החלטתי שאני אנסה לעשות את מה שהפייסבוק פשוט עם אנשים ברחוב. אז ניגשתי לאנשים והראיתי להם תמונות מהחיים שלי ודיברתי עם אנשים ואומר, וממש הצלחתי, יש לי עכשיו 5 עוקבים, פסיכיאטר, חובש ושני שוטרים. בוא נה, תהיה נורמלי, כאילו, מנותק לגמרי, תחשוב מה אתה עושה. היית מביא לאנשים תמונות מהחיים שלך ככה ברחוב, תגיד, ליצור באמת קשר אמיתי. לא לפחד, לדבר עם אנשים. ליצור יצירות אמנות. זה ממש חשוב. למלא את הזמן. לא לבנות תדמית. לא לטפח תדמית. ולמצוא אנשים שאפשר לתת בהם אמון. לגלות להם סודות. שאלות? בהצלחה.